דוקטור פסיכיאטר ואדמור נכנסים לבית כנסת. לא, זה לא התחלה של בדיחה. זה גם לא באמת סיפור על שלושה אנשים שונים. זה סיפור על אדם אחד, שהוא לא הרבה גוונים, והביא לעולם את אחד מניגוני הישועה והתפילה הכי מרגשים בעולם היהודי.
תושיע את עמך, וברך את נחלתך. מורם, 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 מורם ונעשה.
שלום, ברוכים הבאים להללו, פודקאסט הניגונים של צמא. אני שמולי קפלן, ובכל פרק אנחנו צוללים לאחד הניגונים מאלבומי צמא, ומנסים לספר את הסיפור שמאחורי הניגון. והפעם, הושיע את עמך. יום אחד הרב והפסיכיאטר אברהם יהושע אשל טברסקי נכנס לתפילת שחרית בבית כנסת במילווקי. כשהוא מגיע למילים בתפילה, הושיע את עמך, הוא מתחיל לזמזם משהו שאחרי כמה זמזומים נהפך לשיר. רב טברסקי לא היה מלחין או מוזיקאי במקצוע שלו. הוא היה הרבה דברים אחרים, וסיפור החיים שלו הוא פשוט מרתק. הוא בן למשפחת אצולה חסידית. חסידויות כמו סקוור, רחמסטריפקה, טולנה ועוד חצרות חסידיות מונהגות עד היום על ידי אדמו"רים ששם המשפחה שלהם הוא טברסקי. כולם צאצאים של רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, בעל המאור עיניים, שחי ופעל באמצע המאה ה-18, הקים את חסידות צ'רנוביל, והיה מגדולי התלמידים של הבעל שם טוב, והמגיד ממזריץ', מייסדי החסידות. אז איך בן של משפחה כזאת נהיה פסיכיאטר? דוקטור מכובד שמקובל ונערץ על יהודים ולא יהודים בכל ארצות הברית. ב-1927, 12 שנה לפני מלחמת העולם השנייה, אבא שלו, אדמו"ר רבי יעקב ישראל טברסקי, שהייתה לו חצר קטנה בכפר באוקראינה, מהגר לאמריקה ומוצא אמריקה, שיש בה הרבה יהודים, אבל קצת יהדות. הוא מחליט להקים שגרירות אוקראינה באמריקה. הוא מקים חצר חסידית קטנה, בית כנסת, מקווה, אוכל כשר, ומקבץ סביבו קהילה של יהודים אמריקאים סביב האדמו"ר החדש. כמובן שמוסדות חינוך יהודים אין בארצות הברית אז. והאדמור שולח את הילדים שלו לבית הספר ציבוריים, שם יש ילדים יהודים ולא יהודים ביחד. ואחר כך את לימודי הגמרא, ההלכה, הם משלימים בבית, אחרי הבית ספר. הבן השלישי, אברהם יהושע אשל, הוא הגיבור שלנו.
שמי חיים שמואל טברסקי, ואני נכד של הרב דוקטור טברסקי.
זה הנכד של טברסקי, והוא מספר על אירוע קטן בבית ספר. המורה שמה את הילד אברהם אשל בתפקיד בהצגה שעסקה בדמויות נוצריות. כשאמא שלו הגיעה לבית ספר להזדמנות אחרת, המורה הרגישה לו בנוח והתנצלה על זה.
היא אמרה למורה שאם הייתי בכלל מפחדת שאתם הולכים להשפיע עליו משהו, כאילו שאין מספיק הגנה מצד הבית, אז לא הצלח לתת לו כלום בבית.
אחר כך הוא עבר ללמוד בישיבה שאותה הוא מסיים בהצטיינות. אחרי הישיבה הוא עבר מבחני רבנות, ואחרי החתונה שלו הוא נשאר ליד אבא שלו במילווקי ומתחיל לשמש כעוזר שלו. ביום אחד אבא שלו שולח אותו לבקר חולה מהקהילה שהייתה מאושפזת בבית חולים.
הוא נכנס לחדר שלה, והיא אמרה לו, הרב, אתה יודע, אתמול אבא שלכם היה, הגיע לביקור, והיה לי כל כך הרבה כאבים, והוא רק נכנס לחדר והלך לכל הכאבים, הכל היה טוב.
המילים של האישה החולה הזאת על הביקור של אבא שלו מיום קודם, תפסו את טברסקי בזמן קריטי בחיים שלו. הוא התחיל לעבוד כעוזר של אבא שלו בקהילה, והוא מאוד רצה להקדיש את החיים שלו לעזרה לאנשים. אבל התלבט איך לעשות את זה. ובאותו רגע עם האישה הזאת, הוא הבין משהו.
ואז הוא תפס, אני אף פעם לא יצליח לעשות כזה דבר בתור רב.
הוא יוצא מהחדר שלה ומחליט שהוא הולך ללמוד רפואה. אם הוא לא יצליח לעזור לאנשים כמו אבא שלו, שרק נכנס לחדר ואנשים פשוט מרגישים יותר טוב, הוא יעזור להם עם שתי הידיים שלו. הוא התלבט אם לעשות את זה, והוא התייעץ עם רבנים מוכרים בישראל אם באמת ללכת על הצעד הזה. הם מתירים לו לעשות את זה בתנאים מסוימים שעליהם יקפיד כל זמן הלימודים שלו. לדוגמה, ללכת למקווה כל יום, להקפיד על לימוד יומי של לפחות שעתיים ביום. וכך הוא מוצא את עצמו, בן של אדמור, עם כל הלבושים של חסיד, עם פאות, כובע, חליפה ארוכה, בבית ספר לרפואה באוניברסיטה האמריקאית.
הגיעה פעם איזו סטודנטית ואמרה לו, למה אתה כל הזמן בצד ואתה לא מעורב עם כולם, אתה לא חבר של כולם? הוא אמר לה, תודה רבה שאת אומרת לי שהצלחתי לעשות את זה.
בהמשך הוא בוחר להתמחות בפסיכיאטריה.
במקום אדמו"ר, כך הוא יכול לטפל באנשים בנפש, לעזור להם בבעיות.
אחרי שסיים את ההתמחות בבית חולים לילדים, עבר לפיטסבורג ועבד בבית חולים קתולי שם. בעבודה שלו הוא שם לב למשהו. לבית החולים היו מגיעים יותר ויותר אנשים שסבלו מבעיית התמכרות לסמים קשים. בית החולים היה מנקה את הגוף מהרעלים, אבל ההתמכרות הנפשית הייתה נשארת. הוא היה רואה איך אותם אנשים חוזרים כל הזמן ולא מצליחים להיגמל. באמריקה של שנות ה-60 וה-70, התמכרויות לאלכוהול לסמים הפכו למכת מדינה, ודוקטור טברסקי זיהה את זה. הוא מחליט להקים במקביל לעבודה שלו בבית החולים קליניקה שתתמחה בבעיית ההתמכרויות.
הוא ראה את זה מול העיניים, והוא ראה גם איך שלא עוזרים להם בצורה נכונה.
הוא חשב שמעבר להתמכרות הפיזית, מה שגורם לאדם חוסר מוטיבציה לצאת מההתמכרות ולעזור לעצמו, היא הערכה עצמית, או חוסר בערכה עצמית. כשבן אדם לא חושב שיש ערך לחיים שלו, או שהוא יכול להביא ערך לעולם, הוא מחפש לברוח לסמים ולאלכוהול.
הוא כותב את זה הרבה פעמים בספרים שלו, אתה בורח, אתה לוקח את עצמך יחד איתך, לאן שתברח, אתה הולך להתמודד עם זה. לאן אתה בורח?
בשנים שהקליניקה פעלה, הוא עזר לאלפי אנשים, יהודים ולא יהודים, להיגמל לגמרי ולהצליח לחזור לתפקוד נורמלי.
אני זוכר איך שהיא מחבק אותם בתוך הרחוב, והיו, הלכנו בשבת כל הזמן, צפצופים מהרכב, היי דאק, היי, 10 שנים, 5 שנים, ויוצאים מהרכב וחבקים אותו. גויים, הוא העריך שלכל בן אדם יש את התפקיד שלו, ויש את הנפש בתוכו, אפשר לקחת את זה ולהיר לעולם, לעשות את התפקיד שלו. ובפרט, ליהודי שיש לנו שמה קדושה.
במקביל לפעילות בקליניקה, הוא התחיל לפרסם ספרי טיפול והדרכה, שהפכו לפופולרי מאוד בכל ארצות הברית. לשיא ההכרה הגיע כשהופיע על שער מגזין טיים, שם קיבל את הכינוי שלווה אותו מאז, הפסיכיאטר החסידי. אבל למרות הקריירה בארצות הברית, משהו היה חסר לו. לעזור לאנשים הוא עזר, אבל הוא רצה לעזור במיוחד לבני עמו. אז הוא התחיל לחשוב איך הוא יכול להעביר את הפעילות שלו לישראל ולהתמקד בה. כצעד ראשון פנה לרשות בתי הסוהר בישראל, ויזם איתם הקמה של מרפאת שיקום מיוחדת לאסירים שידרדרו לפשיעה בגלל התמכרויות שונות. למרפאה שהקים בישראל הוא קרא שערי תקווה. פעם אחת נכנס אל האסיר קשה במיוחד. טיפוס שהיה יוצא ונכנס סדרתי מבתי כלא, וכשהגיע לדוקטור טברסקי, כבר היה מיואש לגמרי מהחיים שלו.
הוא אמר לסבא שלי, מה, אתה הולך לעזור לי, אתה יודע מי אני, אתה יודע מה עשיתי? אז הוא אמר לו, כל בן אדם הוא יעלום. עכשיו יעלום, כשאתה מוציא את זה מהאדמה, זה יכול להיות מלא לכלוך. הוא אומר, אנחנו פה, זה מה שאנחנו עושים, לוקחים את הנשמה של בן אדם, מנסים להראות לו כמה הוא שווה, מה יכול לעשות, וככה ללטש את היעלום עד שהוא זוהר ובוהק.
אחרי תקופה, בן אדם עבר את הגמילה, הוא היה כבר בשלב שהוא התחיל לעבוד. מהקליניקה ביקשו ממנו יום אחד להביא ריהוט של דירה שמשפחה רצתה לתרום לקליניקה. היו שם ספות, כיסאות, שולחנות, וכשהוא סחב את הספה, פתאום נפלה מעטפה עם סכום כסף גדול. הוא מיד התקשר למשפחה וסיפר לה על הכסף שמצא בספה. הם אמרו לו, בלי לחשוב, יודע מה, גם את הכסף תתרום לקליניקה. כשהוא סיפר את זה אחר כך לדוקטור טברסקי, בפעם הבאה שהוא היה בארץ, הוא אמר לו, תראה משהו. כשהייתי מחור, הייתי פורץ לבתים בשביל לקנוב אפילו רק 10 שקלים. עכשיו, אחרי הטיפול, כשמצאתי את הכסף הגדול הזה, לא הייתה לי בכלל התלבטות, ומיד התקשרתי למשפחה. מה שגרם לאותו אסיר לתלות שלט על הדלת של הקליניקה. ובפעם הבאה שדוקטור טברסקי הגיע לשם, הוא גילה את זה. במקום מרפאת שערי תקווה, היה כתוב שם, מכון לליטוש יהלומים. טברסקי חרג לכאורה מהמורשת המשפחתית של אדמו"רות והנהגה רוחנית, והפך לרופא, פסיכיאטר, מטפל נפשי. אבל מבחינתו, הבחירה הזו הייתה הדרך הייחודית שלו דווקא להמשיך את המורשת הזו. הוא רוצה להשפיע על הנפשות, כמו אביו, כמו אבות אבותיו, והוא בהחלט עשה את זה. הוא בהחלט הושיע רבים רבים מעמך. זוכרים איפה יצא לו הניגון? באמצע תפילה שגרתית בבית הכנסת, ומשם מהר מאוד זה תפס. הפעם הראשונה שהוא שר את השיר הזה בציבור, הייתה בחתונה של אחיו הצעיר במילווקי. זה היה בתחילת שנות ה-60, בעולם המוזיקה החסידית היה אז בחיתוליו. לא היו אלבומים, סינגלים, הופעות או תחנות רדיו מגזריות. אז בכלל, איך שיר נפוץ? נגענו בזה גם בפרק מספר 3 על הניגון נעימתי קאטימה. רחבת הריקודים בחתונות שימשה כוועדת הפלייליסט. אירועים משפחתיים היו הזדמנות לעלות על במה ולשיר, וככה לחנים חסידים עדכניים עברו מפה לאוזן. בקהל שהשתתף בחתונה של אחיו היו גם אורחים מישראל, וכך השיר הפך לפופולרי גם בארץ. תחילת שנות ה-60 היו גם שיא המאבק של העולם החופשי בברית המועצות והקומוניסטים. אם הייתה תקווה לרגע שאחרי מלחמת העולם השנייה, הקומוניסטים שחררו. העשור של שנות ה-50 רק הפך את האימות בין המעצמות לכמעט מלחמת עולם שלישית. בטווח של האימות הזה היו יהודי רוסיה. קומוניסטים רדפו אחרי הדת, הוציאו רבנים ומורים להורג, ולא נתנו למי שרצה לעזוב את רוסיה לעולם החופשי לצאת. כמעט כמו צפון קוריאה של ימינו. הערכה הייתה שבכל ברית המועצות יש משהו כמו 2.5 מיליון יהודים, וכל מי שיכל, נשיאים, ראשי ממשלות, מהמוסד והסוכנות היהודית, כולם ניסו לעזור להם לצאת משם. הרבי מלובביץ' ניהל את המאבק החשאי. בגלוי בפני הקהל, היה מדבר על הנושא הזה בצער. הרבה מהחסידים שלו עוד היו שם, והם שמרו על קשר באמצעות מכתבים ושליחים בכיסוי. כשהושיע הפך לשיר פופולרי בכל העולם היהודי, הוא הגיע ל-770 בברוקלין. ושם הוא קיבל תפנית מעניינת.
איכשהו זה הגיע לרבי, לבאביץ' בחבד, והרבי התחיל לשיר את זה. זה היה, אז הרבי היה מאוד עסוק מהיהודים ברוסיה. בכלל הרבי תמיד צפה לישועה של כלל ישראל, אבל זה היה בפרט, היה שוב פעם, הוא שיר את המחה, הרבי היה אומר, we want משיח נע, נכון? היה דורש מהקדוש ברוך הוא, שהוא יביא את הישועה.
הרבי הפך את הניגון הזה לשיר שילווה את המאבק לשחרורם של יהודי רוסיה. למרות שזו הייתה סוגיה כואבת אצל הרבי, כשהוא שר את הושיע, זה תמיד היה מלא שמחה ואופטימיות, שהנה, עוד רגע הישועה כבר כאן, ליהודי רוסיה, ובכלל, הישועה הכללית של עם ישראל.
הישיעו לסמכו, ובורך אשמח לסכו, ורים, 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 ורים ונעשים,
תמיד ראו כשהרבי ניגן את הניגון הזה, התחיל את הניגון הזה, זה היה סימן שזה קשור ליהודי רוסיה.
זה הרב ברל עזר, הרב הראשי של רוסיה.
אורם ונאסם גם היה ראו אצל הרבי שזה פשוט משהו שהרבי רצה שיתרוממו ויצאו מהמצב הקשה הזה.
גם בישראל הפך הניגון לפס הקול של הדאגה הציבורית ליהודי רוסיה.
אם אשכחך יהדות רוסיה, תשכח ימיני, אבל בסחירה לבד לא די, יש גם לצרף תפילה לסחירה.
זה הרב עמר בלוי שהנחה ערבי שירת ניגוני חב"ד בקיבוצים משנות ה-50 וה-60, סוג של צמא של הימים ההם.
הרבי שליטה, צירף מנגינה הידועה למילים, הושיע את עמך וברך את נחלתך וראים ונשאים עד עולם. והקדיש את השיר הזה ליהדות רוסיה. וכשם שעל ידי הסחירה חזרנו אנחנו לירושלים, אנו תפילה שעל ידי הסחירה והתפילה יחזרו יהודי רוסיה אלינו.
אחד מאירועי השיא במסגרת העיסוק של הרבי ביהודי רוסיה התרחש במהלך ההתוועדות של חג השבועות שנת תשכ"ד 1964. ההתוועדויות של הרבי בימי החול היו מוקלטות בדרך כלל. כאן אין לנו הקלטה כמובן, כי מדובר בהתוועדות בזמן חג. אבל הרב שמואל חפר, זכרונו לברכה, איש חינוך ופעיל ציבורי מכפר חב"ד, היה שם. וכך הוא מתאר את אותם רגעים.
פתאום הרבי לוקח את הגביע שלו עם היין ונותן ברכה ליהדות רוסיה.
הרבי ביקש מהקהל שישתו גמי מהכוסות, יגידו לחיים בשפה החסידית, ויברכו את יהודי רוסיה. הקהל שהיה אחרי כמה שעות התוועדות, הגיב באיפוק. חלק מיד אמר, חלק התמאמה, והרבי עשה תנועות עם היד, ועודד אנשים לגמור את הכוסות שלהם, ושכולם יגידו. הקהל לא באמת הבין שקורה כאן משהו מיוחד. זה נראה עוד בקשה של הרבי שיגידו לחיים. כמוה ביקש הרבי מאות ואלפי פעמים בהתוועדויות שלו. ואז קרה משהו.
פתאום הרבי, הוא קם מהכיסא, דחף אחורה. 13 שנה שאני יושב על הכיסא הזה, מה הייתי צריך את זה וכו'. הלו במשך חצי דקה, דקה יכלו להיבשה מיליון, 2 מיליון יהודים.
התחיל לדבר על זה שכשפתאום יש אייס רוצן, אף אחד לא מבין שצריכים להגיד לחיים לידי רוסיה.
זה שוב הרב לזר. הוא לא היה שם, הוא מספר מה שהוא שמע, אבל קבלו עובדת בונוס. הרב לזר נולד ממש אז, בזמן שהתקיימה ההתוועדות ההיא. לא באותו אזור, באיטליה. שנים אחר כך הוא זכה להיות בין הראשונים שהגיעו לרוסיה אחרי נפילת ברית המועצות, ונהפך להיות רבה הראשי של רוסיה.
מחר, מחרתיים, יגשו לרבא ויבקשו על דוד, על קרוב משפחה שנמצא ברוסיה, ויבקשו מהרבא שרבא יוציא אותם, על ידי התפילות שלו, על ידי הברכות שלו. רואים כמה זה אכפת ליהודים פה בניו יורק, על זה שיש יהודים שעדיין נמצאים במיצר ובשיביה ברוסיה. אחרי זה, הרבא אמר שיש ילדים שמתחת לגיל בר מצווה, הם בוודאי לא אשמים. השם ישירו ניגון. ואז הרב התחיל את הניגון אישי אשמחה, שזה היה ניגון שבעצם ביטא אצל הרב את התקווה ואת התפילה, שהקדוש ברוך הוא באמת ישיע את עם ישראל שנמצא בשביה.
אבל איך הקהל היה אמור לדעת שעכשיו יש עת רצון משמיים לבקש בשביל היהודים האלה? רבי, שהוא צדיק, יודע ומרגיש דברים כאלה, אבל מה הרבי ציפה מהקהל?
אחרי ההתוודות ההוא, ניגשו חסידים, אחד מזיקני החסידים. נדמה לי שזה היה רב ניסן נמנוב, ושאלו אותו איך היינו צריכים להבין. מה הרבי לא אמר בפירוש. אז הוא אומר, זה בדיוק מה שרבי התכוון. הרבי אמר שלא אכפת לאף אחד. אם זה היה אכפת, חסידים היו באמת מבינים ותופסים, כי אם זה משהו שנוגע לך, אתה מיד מבין מה צריכים לעשות ברגעים כאלה. כשרבי אומר, תגיד לחיים, היית תופס, או, זה עכשיו הזדמנות. אבל אחרי שרבי כבר גילה, שזה ישרוצן, כל החידוש הוא שחסידים ירגישו את הכאב, וחסידים ירגישו שזה אח שלהם שנמצא בשביה, וינצלו כל הזדמנות להגיד לחיים.
כולנו עמך, כולנו אחים, ואם יש יהודי שצריך ישועה ולא יכול לעלות לארץ ישראל, אז כולנו בדבר הזה. מטוס נוסעים נחת בשדה התעופה הגדול של מוסקבה. לפני שהנוסעים הספיקו להשתחרר מחגורת הבטיחות, כבר עלו חיילים למטוס וצעקו על כולם להישאר לשבת. הם הוציאו רשימה של כל הנוסעים, והתחילו לקרוא שם שם של כל נוסע, ולהסתכל עליו בפנים מפחידות. לבחור הישיבה שישב שם מחופש לתייר, זה לא בא בהפתעה. הכינו אותו לזה. יחפשו כל מבט שלך, ואם רק תראה שאתה מפחד או מגמגם, זה כבר מספיק להם כדי לעצור אותך, ולעלות אותך על מטוס חזרה. מה גורם לבחור ישיבה אמריקאי להתנדב לנסוע מרצונה החופשי למדינה שממנה כולם רוצים לברוח? אחרי שהסתיימה אותה התוועדות בלתי שגרתית, הרבה מאלה שהשתתפו בה הסתובבו עם תחושת אכזבה. בהרגשה שלהם הייתה כאן הזדמנות לסייע ליהודים ברוסיה שלא נוצלה. אחד מהם היה בחור ישיבה בן 25 שלא הסתפק באכזבה וביקש לעשות משהו. בנימין כץ נכנס לפגישה אישית עם הרבי, לכבוד יום ההולדת שלו. הוא הציע את עצמו כשליח של הרבי לרוסיה עצמה. בתחילה הרבי סירב ואמר שעדיין לא הגיע הזמן, אבל אחרי חצי שנה הוא קיבל הוראה לצאת אל מעבר למסך הברזל. לברית המועצות של אז לא נסו סתם ככה. במשך שבועות הוא התכונן לנסיעה. נאסר עליו להיות במגע ישיר עם היהודים ולדבר איתם.
רק להיות בבית הכנסת כל היום ולשמוע כל דבר שנעשה שם, רק להיות אוזניים גדולים, לא לדבר לשום אדם, רק לעשות רמזים עם עיניים, עם הראש.
זו הקלטה שלו 40 שנה אחרי, כשכבר היה מותר לו לדבר על הנסיעה הזאת. אמרו לו לסדר את המצעים שלו כל בוקר, כי יבדקו כל יום את החדר שלו. אם הם יחשבו שהוא לחוץ, הוא יעצר. אסור לו כמובן לכתוב כלום ולא לקחת איתו שום דף שאפשר למצוא. ושהוא צריך לטייל בכל אתרי התיירות של רוסיה כדי שהסיפור שלו כתייר ייראה אמין.
איך להתנהג, מה לעשות, איך להתנהג עם אנש שתמצא אותם.
מונחי גורליק היה שם. הוא אדריכל חסיד חב"ד שגדל בתשקנט. אם עברתם מכביש אחד ליד נמל התעופה או אם נכנסתם פעם לכפר חב"ד, בטח ראיתם את עבודת האדריכלות הכי איקונית שלו בישראל. הבניין עם האבנים האדומות והגג המשולש, שהוא היתק של בניין 770 המפורסם בברוקלין.
לא לסכן אותם, לא ללכת לבתים שלהם, חס ושלום, הכל. אתה בא לבית מלון, אתה הולך לבית הכנסת הרסמי, שיש שם בתים, התפללנו בבתים, בבית הכנסת היו רק סקינים, מתפללים. אז הוא הגיע לבית הכנסת הרסמי.
מה הייתה המטרה של הביקור? בגדול שתי מטרות. המטרה הראשונה הייתה פרקטית. באותם ימים הרבי חשב על בסיס מידע שהגיע אליו, שיש סיכוי טוב שיאפשרו ליהודים לעזוב את ברית המועצות במסגרת מתווה של איחוד משפחות. בשביל זה צריך היה שהמשפחות בישראל או בארצות הברית יגישו בקשה להתאחד עם קרוביהם שעדיין שם. אבל היו הרבה משפחות יהודיות שלא היו להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה בעולם החופשי. כץ היה אמור לאסוף שמות של משפחות כאלו, לזכור את כולם בעל פה, ואחרי שיעזוב את המדינה להעביר את השמות למשפחות בישראל, כדי שיגישו בשבילם בקשות פיקטיביות לאיחוד משפחות.
היה לו זיכרון פנומנלי, שום דבר לא היה רשום לו, הכל היה בראש.
המטרה השנייה הייתה מורלית. הקומוניסטים שלטו לחלוטין בכל מידע שהגיע לאזרחים. הם עשו כל מאמץ למנוע כניסת מידע מהעולם החיצוני כדי לעשות מניפולציות על האזרחים ולשלוט בהם. ככה שהרבה מאוד יהודים התייאשו בכלל מהאפשרות שאי פעם הם ייצאו מרוסיה. הם פשוט לא חשבו שזה ריאלי. כשדיברנו עם גורליק בביתו שבקריית מלאכי, הוא נזכר פתאום בכל מיני אפיזודות מהשנים הקשות האלה, איך הם היו מנותקים מהעולם החיצוני.
לא היו נותנים לשמוע גם תחנות חוץ, שום תחנות. BBC שם מאנגליה, מארץ ישראל כמובן, לא היו עושים רעש, רוסים.
פעם ילד ששיחק עם הרדיו מתחת למיטה שלו, קלט בטעות שידור של ה-BBC מלונדון, ששידר התוועדות מכפר חבד.
ואז הוא שמע, לפי מה שדיברו, הוא הבין שיש רבי חדש.
וככה חסידים גילו לגמרי במקרה שיש רבי חדש, והאדמו"ר הקודם של חבד נפטר.
בחו ושמחו וכל יחד.
כששומעים את סיפור החיים שלהם ואת האפיזודות האלו, מבינים עד כמה הביקור של כץ היה משמעותי עבור היהודים שהיו שם.
זה פעם ראשונה שהגיע מישהו משם.
כץ עבר מעיר לעיר, כמעט נעצר כמה פעמים, ובכלל לאורך כל המסע הרגיש שעוקבים אחרי כל תנועה שלו. לדבר עם היהודים הוא לא יכל בגלוי, אבל הם שאלו אותו, האם זוכרים אותנו? האם למישהו מחוץ לרוסיה אכפת שאנחנו פה בגלות וסובלים? ובמקום באמת לדבר, הוא רק סיפר להם ששם בחוץ יש ניגון שנהפך להמנון התפילה להוצאה שלהם מרוסיה. בסופו של דבר זה לקח כמה שנים, אבל השליחות של בנימין כץ עזרה. ב-1971, תשע"ד, יושבי תשכנט, אלה שהעבירו את השמות שלהם לכץ, קיבלו את ארץ יציאה מרוסיה. גורלי קלה לארץ והתיישב בקריית מלאכי. והילדים שלו, שגדלו כבר בארץ, חזרו לרוסיה, הפעם כשליחים ומנהיגי קהילות, אחרי שברית המועצות קרסה.
בוודאי שמצב לא נהיה מיד יותר טוב, לקח שנים, והרבה הרבה שינויים, גם לרעה, זה היו 100 שנים הכי קשים.
הגאולה המלאה של יהודי רוסיה הגיעה רק שנים אחר כך, בתשנ"א 1991. אז קרסה ברית המועצות, ומיליוני יהודים יצאו פתאום לחופש. מיליון מהם עלו לישראל, במה שהפכה להיות העלייה הכי גדולה שאי פעם הייתה פה. רבים מהם נזכרים עד היום בערגה, בניגון קטן ומעודד, שהעניק להם רגעי ישועה קטנים, גם כשהישועה הייתה מהם והלאה. בואו נדבר על התוכן של המילים הושיע את עמך. הרבי מלובביץ', שכמו שאמרנו, חיבב את השיר הזה, והרבה פעמים התחיל לשיר אותו בעצמו, ולא רק בקשר ליהודי רוסיה, אלא באופן כללי, על גאולת ישראל וארץ ישראל, הוא הדגיש שזעקת הושיע היא מתוך שמחה וביטחון שאכן תבוא הישועה. מאיפה באמת הביטחון והאופטימיות הזאת? אחרי חטא העגל ושבירת הלוחות, משה רבנו עולה לשמיים ל-40 יום שמסתיימים ביום חפתי תו. בפרשת עקב, משה רבנו מזכיר את זה לעם ישראל, ואומר להם, למרות שאתם הייתם עם כשעורף וכפויי טובה כבר מהרגע הראשון, וחטאתם שוב ושוב, אמרתי לקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר, הם עמך ונחלתך אשר הוצאת מארץ מצרים. ואז הקדוש ברוך הוא התרצה. המילים הושיע את עמך מהשיר הם כמובן מתהילים, אבל המקור בתורה למילים עמך ונחלתך הם משם, מספר דברים. מה יש במילים האלה עמך ונחלתך, שגרם לקדוש ברוך הוא להתרצות? בחסידות מסבירים שעם ישראל נקראים נחלה של הקדוש ברוך הוא, כי כמו שבנחלה של מישהו, בבית שלו, זה המקום שבו הוא שוכן, זה המקום שבו הוא מרגיש הכי בבית. כך בעם ישראל שיש להם נשמה קדושה, חלק אלוקה, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא יכול לשכון. אז מכאן בא הביטחון. אנחנו עמך ונחלתך של הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר נזכה לישועה. בזמן שהושיע הפך לקהל, דוקטור טברסקי המשיך בחייו ובפעילותו הרבה. בתחילת שנות ה-90 הוא הגשים את חלומו הישן, עלה לישראל והתיישב ביישוב אפרת.
כשהוא היה בגיל של אבא שלו, אז היה סוג של קרן אור, כאילו הרגישו שאיזשהו אור יושב אתכם, והרבה הרבה אנשים שאני יודע, ביקשו ממני שאני אעשה להם פגישה עם הסבא שיבוא לדבר, והסבא שלי אמר לי, מה הם רוצים ממני? אני לא יכול לעזור בהם, ואני לא רבה. אבל אם הם רוצים, אני אשב איתם, זה נתן להם להרגיש טוב, בסדר, והוא היה מקשיב, והרגיש אחר כך כאילו שמישהו הוריד מהם אבן מעל הלב.
במרץ 2020, בזמן שמגפת הקורונה הגיעה לישראל, טברסקי ואשתו נזהרו מאוד והסתגרו בבית. ולמרות כל הזהירות שלהם, בסופו של דבר המחלה הזאת הגיעה גם אליהם.
אחד מהימים, לא זוכר, הוא לא ידע שהוא חולה קורונה אז. הוא אמר לי, תקשיב חיים, אני כבר בן 90, זה מספיק, עשיתי את שלי, אני כבר יכול ללכת. אמרתי לו, סבא תמיד מדבר כך. אמר לי, נונו, כאילו אתה תראה.
הוא שפס בבית חולים, ובחודש שבט תשפ"א 2021, הקורונה הכריע אותו והוא הלך לעולמו, כשהוא בן 90 בפטירתו. בימי חייו טברסקי לא דיבר יותר מדי על הצלחת הניגון שלו. זה היה ידוע כניגון שלו, ובשמחות של המשפחה הוא תמיד שר אותו, אבל לא מעבר. אבל בשנים האחרונות, לקראת הפטירה שלו, וגם בצוואה הכתובה שהוא השאיר אחריו, התברר עד כמה חשוב לו השיר המושיע הזה, שיצא לו תוך כדי תפילה. וכך כתב בצוואה. לילדיי ונכדיי, ברוך השם, אני מתקרב ליום הולדת 84, ואני מקווה שהשם ייתן לי עוד הרבה שנים. אני רוצה להזכיר לכם את בקשתי לשיר את הלחן שלי, הושיע את עמך, ברגע הנכון, כשאני הולך לבית מגורי הקבע שלי. אני יודע שאין לי הרבה זכויות בתורה ומצוות, ואני באמת לא אוהב את הרעיון שיש את מלאכי החבלה בקרבת מקום, אבל הייתי רוצה שזכות אחת שאי אפשר להכחיש שהיא שלי, תלווה אותי ברגעים אלו. המעלה הגדולה ביותר בתורה היא שמחה. אתם יודעים כמובן את הדגש העצום שחסידות שמה על שמחה. הקדושת לוי אמר כי הסכנה הגדולה ביותר בנס של פורים היה שהמן היה שמח וטוב לב. כי עם שמחה אתה יכול להשיג הכל. היה צריך לגרום לו להיות אבל וחפוי ראש כדי להפוך את הדברים. על ידי הלחנת הושיע את עמך הוספתי בשמחה של אנשים. אין ספור אנשים רקדו למנגינה הזו. זאת עובדה שאי אפשר להכחיש. אולי אם המלאכי חבלה ישמעו את זה, הם ייעלמו. ואולי הם עוד יחשבו שזו חתונה ויברחו משם. הלוויה התקיימה באמצע אחד הגלים הקשים של הקורונה, והשתתפו בעשרות בודדות, רובם המוחלט בני משפחה, בנים, נכדים ונינים.
בעצם אנחנו כצאצאים, הקפידו על המנהג, הוא לא רצה שאנחנו נלווה את המיטה. אני שאלתי אותו פעם, הוא היה מדבר איתי הרבה על הפטירה שלו. אז שאלתי אותו פעם, מה זייד, אני לא אהיה בקבועה שלך? אז אמר לי, נו, אם אתה רוצה מאוד, אתה באמת רוצה, אז מה אני אגיד לך, לא? אז בלוויה לא היה הספדים, אמרנו תהילים, ואז אמרתי להם שהסבא ביקש בצבא שלו לשיר על שיעה את עמך. עכשיו מי רוצה לשיר בלוויה? כולם עצובים.
לפי מנהג ירושלים ולפי בקשת הנפטר, כל יוי צריך הלוא טוב, לא הולכים אחר המיטה. מי שרוצה להיות בקבורה, שילך לפניכם למצוא עם הקבר.
התחלתי להתרחק וראיתי כאילו לכיוון הקבר, הייתי שלא התחילו, הצעקתי, אברום, השיעה תמך, ואז התחילו לשיר את זה, ויצא הרבה יותר ממה שחשבתי שזה יהיה בסוף. הוא באמת הציל אלפי אנשים, היה לו השפעה מאוד גדולה, לא החזיק שיש לו זכויות מה לגשת בדין של מעלה, חוץ מהניגון, שזה הצלחתי לשמח את האנשים, עם זה אולי אני אזכה לעלות למעלה. באמת חשב כך.
בזמן שהרב טברסקי התאשפז לפני פטירתו, גם הזמר שלומי שבת שיבדל לחיים ארוכים, היה במצב קשה מאוד אחרי שנדבק בנגיף. הוא היה תלוי פשוט בין חיים למוות.
שלומי היה חולה ממש. הוא היה בן חצי בעולם זה, חצי בעולם בא כבר. וכבר אמרו לו שיש סיכוי שהוא לא יצא מזה.
זה נאור קרמי, המנהל המוזיקלי של צמה. זמן קצר לפני שחלה שלומי, הוא ונאור התחילו לעבוד על הביצוע של אושיה. והקורונה עצרה את זה. ברוך השם שלומי החלים מהקורונה, ומיד אחר כך חזר לאולפן להמשיך בעבודה. רק שעכשיו המילים של השיר קיבלו משמעות אישית בשבילו.
והוא הגיע לשם באמת עם, עדיין עם שיערים במחלה. אבל כל החוויה שהוא עבר השפיעה על השירה שלו. והוא ידע והוא הרגיש את זה. הוא אמר לי, ידעתי והרגשתי בנשמה שלי את התפילות של אלפי אלפי יהודים מכל העולם. איך שהתפללו, שרצו שאני אחיה. כי זה לא מובן מאליו גם בשבילו. ההקלטות של שלומי שבת, של השירה שלו, היו בתל אביב, ובאמת, יום לפני זה, נפטר המחבר שלו, הרב טברסקי, וזה היה כאילו כל כך מדהים, השגחה פרטית, שאנחנו הולכים להקליט את השיר שלו, ולהפוך אותו לנחלת הכלל, בצורה יותר מסיבית, ביום ממש אחרי הפטירה שלו. ראינו את יד השם פה.
מאז שלומי מבצע אותו שיעה בכל ההופעות שלו, כהודעה על החזרה שלו לחיים.
וברך את נחלתך ורם 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 ונסם ורם ונסם עד העולם אושיע את עמך וברך את נחלתך
תודה שהזנתם להללו פודקאסט הניגונים של צמה. אני שמולי קפלן, תחקיר והפקה מנדי בלוי, עיצוב סאונד אפי שיינר. תודה לרב משה שילט, לרב ברל עזר, לרב חיים שמואל טברסקי, לרב מרדכי בורליק ולנאור קרמי. תודה למנדי גרוזמן, לשלום מגינמן ולוי פרסיקו. תודה לאחיה של כהן אלורו על המוזיקה המקורית. לפרק הזה ניתן להזין בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם יש ניגון שאתם אוהבים במיוחד ורוצים שנקדיש לו פרק, תכתבו לנו בדף הפייסבוק של צמה, אנחנו מחכים לכם שם, להתראות בפרקים הבאים.
Sem